שלום וברוכים הבאים לפודקאסט הביטחוניסטים. היום אנחנו בפרק מיוחד על 7 מיתוסים שאומרים על המלחמה בעזה, ואנחנו נפריך אותם אחד אחד. אני אורי שחר, ראש מחלקת המחקר של הביטחוניסטים, ובוא ניגש לעניין. נתחיל מהראשון, יש הרעבה ברצועת עזה. לא נכון. ישראל נלחמת מול אויב אכזר, החמאס ברצועת עזה, שטבח 1,200 מהאזרחים שלה. בטבח השתתפו גם מחבלים מגאפ, ג'יהאד איסלאמי פלסטיני, גדודי חללי אל-אקסה של פתח, ואזרחים עזתים, לפחות 3,000 מהם, שלא שייכים לשום ארגון, ללא שייכות ארגונית, שפלשו למדינת ישראל, רצחו, אנסו, בזזו וחטפו. ישראל לא רצתה את המלחמה הזאת, ומהרגע שהיא הבינה שהיא צריכה לנהל מלחמה לאורך זמן, והדבר הזה לא הסתכם במבצע של 4-5 ימים, אנחנו הבנו, נגיד עמוד ענן, או מבצעים שהיו יותר בזמן האחרון מול ג'יהאד איסלאמי פלסטיני, מדינת ישראל הבינה שהיא צריכה לנהל מערכה לאורך זמן. הרבה בישראל הטילו סימן שאלה, או הציבו סימן שאלה, סביב הצורך בלספק אוכל ודלק לחמאס, לאוכלוסייה אזרחית, בזמן מלחמה. כמעט אין מדינה בעולם שמספקת אוכל ודלק לאויב שלה בזמן מלחמה. תיכנסו לאתר שלנו warinisrael.org, נשים את הקישור בתיאור. אנחנו הקמנו מאגר מידע שעוקב אחרי כל הנתונים של המלחמה. מרצועת עזה, מ-7 באוקטובר עד היום, קצת יותר משנה, כבר הוזרמו יותר ממיליון טון סיוע לרצועת עזה, מיליון טון. זה יוצא מיותר מ-60,000 מסעיות לצד סיוע מוצנח מהאוויר. ראינו גם אפילו את מלך ירדן זורק ככה חבילות סיוע מהמסוק. מסעיות נכנסות לרצועת עזה דרך המעברים, הן מחולקות לאזרחים על ידי סוכניות סיוע וארגוני סיוע בינלאומיים. צהל מתפעל האמת מערך פשוט ראוי לכל הערכה. ורק נסיים עם הנתון הזה. פלסטיני בעזה אוכל בממוצע 3,400 קלוריות ביום. בסדר? לצורך העניין, אם אתה נכנס לתוכנית כושר, כנראה יתנו לך 2,200 קלוריות ביום. תשאלו אותי, כבר יצא לי לחוות את הדבר הזה. זאת אומרת, אם פלסטיני אוכל פי 1.5 ממני, כנראה שהוא לא גובע ברעב. בסדר? המצב בעזה מורכב, החיים שם בהחלט לא פשוטים, רק שהיה פתרון פשוט לכל הדבר הזה, לא ליזום מלחמה ורצח וטבח מול מדינת ישראל, והמצב הזה בהחלט צריך לנהל אותו יותר טוב, הוא לא מושלם, אבל הרעבה, לא משנה כמה חוזרים על זה, לא משנה כמה האום אומר את זה, לא משנה כמה תקשורת בעולם אומרת את זה, זה פשוט טענה לא נכונה. מספר 2, חמאס רוצה לשחרר שטחים כבושים, הוא לא רוצה להילחם מול כלל מדינת ישראל או כלל העם היהודי, גם לא נכון, תקראו את אמנת חמאס, מאוד פשוט, היא גם מתורגמת לעברית, תעשו בגוגל אמנת חמאס ותגיעו אליה. באמנת חמאס יש מוטיבים אנטישמיים בולטים, מחויבות להילחם בכל היהודים, מוטיבים מהקוראן, לרדוף אחרי היהודי ולהרוג אותו מאחורי כל עץ ואבן. יותר מזה, אחד הקצינים שלנו הביא מרצועת עזה איזשהו ספרון, שמראה מוטיבים אנטישמיים בולטים, ספר קריקטורות על יהודים שמצאו ברצועת עזה, ומראים חיילי צהל עם אף יהודי גדול, עם צלב קרס, יש שם תעמולה אנטישמית בוטה גם אצל חמאס חברים וגם אצל הרשות הפלסטינית. מי שרק פותח ספרי לימוד של הרשות הפלסטינית רואה מוטיבים אנטישמיים בולטים, וגם חיזבאללה קרא לגליל פלסטין הכבושה. חמאס קרא לעוטף עזה, לבארי ולכפר עזה, פלסטין הכבושה. הוא קרא למתנחלים מבארי ולמתנחלים מתל אביב שהם הבאים בתור. ומנהיג איראן מדבר על כל פלסטיני אשראלי, כן? פלסטין הכבושה, שזה כל ארץ ישראל. אנחנו לא מדברים פה על מאבק על יהודה, שומרון ועזה, שטחי 67. אנחנו מדברים פה על ארגוני מאפיה רצחניים, שהמטרה שלהם זה להשמיד את מדינת ישראל, להקים מדינה פלסטינית במקומה, ולרדוף כל יהודי בעולם שלא יעבדו עליכם. 3, חמאס לא מייצג את העם הפלסטיני. תכתבו רגע בגוגל, חמאס לא מייצג את העם הפלסטיני, אורי שחר, רק כדי שתגיעו יותר מהר למאמר שכתבתי בשביל הביטחוניסטים, כחלק מפעילות של מחלקת המחקר שלנו, חמאס זוכה בכל בחירות שהיו מתקיימות היום. בסדר? מכון PSR של חליל שקקי הפלסטיני, מול כל מועמד שתשים מול חמאס, למעט מרואן ברגותי, שאם זה אולי אפשרי, הוא אפילו עוד יותר גרוע מחמאס בהשקפת העולם שלו, האנטישמית והמעורבות שלו בטרור, למרות שהם נותנים לו פייט יפה, במרכאות כמובן. חמאס היה מנצח כל מועמד היום, בוודאי אבו מאזן או כל מועמד אחר מפתח, ברצועת עזה וביהודה ושומרון. הפופולריות של חמאס אומנם ירדה לסביבות ה-40% ברצועת עזה בשנה האחרונה, אבל עדיין רוב הפלסטינים חושבים שהייתה החלטה נכונה לצאת לטבח. רוב הפלסטינים ביהודה ושומרון ובעזה תומכים בטבח 7 באוקטובר, בשלב מסוים זה הגיע ל-75% תמיכה. ומצב שבו חמאס זכה בבחירות ב-2006, גרף 72 מושבים מתוך 135, החמאס השתלט על רצועת עזה, והתחיל שם קמפיין ממש כמו שהסובייטים עשו בזמנו, והמפלגה הנאצית עשתה בזמנה, קמפיין של גם גיוס הנוער וחינוך שטיפת מוח מגיל צעיר לשנאת האויב, היהודי במקרה שלו, והעצמת והעמקת השלטון שלו. ילדים מגיל 3 הולכים למחנות נוער, שורפים דגלי ישראל, מתאמנים בעירייה על בובות של חיילי צהל, וכשהם נהיים בני 16, 17, 18 צפונה, הם מוציאים את זה לפועל. הדבר הזה מאוד בולט, יש אהדה עצומה. עשינו מחקר טיק טוק, מחלקת המחקר שלנו, תחפשו בגוגל, היום שאחרי אבו מאזן, הביטחוניסטים, הרשתות החברתיות, טיק טוק, אינסטגרם, מפוצצות בתמיכה פלסטינית לחמאס ולעג לאבו מאזן, וגם אם מועמד אחר נותן פייט יפה לחמאס בבחירות הפלסטיניות, הם כולם מסכימים על אותו קונצנזוס, שיש צורך למאבק מזוין במדינת ישראל, ולהילחם, להילחם כביכול בכובש הציוני, שהם קוראים לכל היהודים בארץ ישראל. אלה נתונים, אלה עובדות, אלה מחקרים שפרסמנו. המצב לא נעים, אבל זה המצב, ואנחנו צריכים להתמודד איתו. אני אגיד יותר מזה, גם בקמפוסים כמו אוניברסיטת בירזט ביהודה ושומרון, שהיו נחשבים פעם למעוז פתחי, גם בדקנו את המקום הדמוקרטי היחיד בקרב החברה הפלסטינית, כמעט היחיד, ב-20-30 שנה האחרונות, שהוא אגודות סטודנטים באוניברסיטאות. וראינו גם בבירזט וגם בקמפוסים אחרים שחמאס מוחץ את פתח, כן, אל-קוטלה אל-אסלאמיה של חמאס מול שביבה של פתח, מוחץ אותם בכל בחירות לאגודות סטודנטים, מה שלא תמיד היה המקרה. חמאס לא תמיד נהנה מכזאת תמיכה גורפת בקרב הציבור הפלסטיני. סטודנטים צעירים משכילים מהציבור הפלסטיני הולכים עם חמאס ברוב גדול. ויותר מזה, גם אם חלק מהבחירות מסתכמות ב-23 מושבים לפתח ו-25 לחמאס, גם תומכי פתח לא יעיזו לומר שהם אוהבי ישראל. להפך, אנחנו רואים את הרשות, התמיכה שלה במחבלים, התשלומים שלה למחבלים. הקונסנזוס מכיר לקיר בחברה הפלסטינית, כמעט מכיר לקיר, הוא על המאבק המזוין והצורך להיאבק במדינת ישראל. תמיכה בטרור, האדרת שהידים, פתח מעריץ את המחבלים של חמאס, כמו אחמד יסין, וחמאס מעריך את המחבלים של פתח, כמו יאסר ערפאת. הם מכבדים שהידים כביכול, הם מאדירים את הנרטיב הפלסטיני, והם מחויבים להשמדתה של מדינת ישראל. זה לא מצב נעים, אבל זה המצב. 4. ההרתעה הישראלית נעלמה בעקבות השבעה באוקטובר. אז זה מיתוס קצת יותר מורכב. אנחנו ראינו שמדינת ישראל במשך הרבה שנים, תפיסת הביטחון שלה נשענה על 3 עמודים, כן? הרתעה, התראה והכרעה. והתפיסה הזאת לאורך השנים התמסמסה. ההתראה המודיעינית על ארגוני טרור, אפילו צבאות טרור, שפרוסים על הגדר הנוח'בה של חמאס בעזה, רדואן של חיזבאללה בצפון, יהודה ושומרון, הכפרים והערים הפלסטיניות שמתבשלים שם תכנוני פחה, כל יום וכל יום וכל לילה, כוחות צהל, שבק, פושטים בכפרים, בכל רחבי יהודה ושומרון ועוצרים חשודים. אז הטרור מבעבע ואי אפשר לשקוע באשליית ההרתעה. אבל צריך לומר שיש כן תקווה למלחמה הזאת. אני חושב שמדינת ישראל לא צריכה להישען על הרתעה כדי לבסס אסטרטגיית ביטחון לאומי. ראינו שגם הסתתרות מאחורי גדרות, מעל ומתחת לקרקע, לא עזרו, והרתעה בסוף עובדת מול, בדרך כלל, שחקנים, שיקולים רציונליים, שתי מדינות דמוקרטיות, שיקולי רווח הפסד, ואנחנו רואים שמערך השיקולים בקרב הציבור הערבי והמוסלמי שמקיף אותנו, הם שונים מהמיינדסט המערבי שהיינו רוצים לדמיין לעצמנו. היינו רוצים לדמיין ציבור שמעדיף סגסוג כלכלי מאשר ניצחון, אבל כשאנחנו רואים מנהיגי חמאס, גם דוברי חמאס כמו אבו עבידה, גם מנהיגי חיזבאללה, גם את מנהיג איראן, מדברים על הסיפור של הצורך במאבק, בצורך במוקאומה, בהתנגדות, בהאדרה של מחבלים ברשתות החברתיות, הערצה של צעירים למחבלים, והדיבור של רווח הפסד, האם כדאי להניח את הנשק ולהיכנס למסע ומתן, הוא מחוץ לקונצנזוס. הוא לא מקובל בציבור הפלסטיני, בציבור הערבי מוסלמי שמסביבנו, והייתי אומר שמדינת ישראל כן הצליחה להגיע להישגים מול ציבורים כאלה, כאשר באמת מדובר מדינות כמו האמירויות, בחריין, שהשיקולים שלהם הם קצת אחרים ממדינות כמו סוריה, לבנון, ירדן, מצרים והציבור הפלסטיני. יכול להיות שיום אחד נגיע למצב שהציבורים שם והמנהיגים שלהם יפעלו משיקולים יותר, הייתי רוצה לקרוא להם מערביים או שקולים. אבל כל מאבק בעולם שלהם, כמו שראינו עכשיו, הוא מאבק נצחי, כאשר הפסקת האש היא זמנית. אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון, אסור לנו לנוח על זרי דפנה. הרתעה היא מושג מאוד מעורפל. הרתעה עובדת כאשר יש מישהו שמולך, יש לו רווח שיקול והפסד. ברגע שיש לך את המחבל שהתקשר להורים שלו בשבעה באוקטובר, וצעק בטלפון והתגאה שהוא רצח 10 יהודים, אמא שלו אמרה לו, הבן שלי, אני כל כך גאה בך, אבל עכשיו תחזור הביתה. הוא אמר לה, מה זאת אומרת לחזור הביתה? אני לא חוזר, זה או ניצחון או המוות. אז אנשים כאלה לא ישבו סביב מסע ומתן ויחלקו טריטוריה חצי-חצי. צריך לקחת את זה בחשבון, ההרתעה הישראלית תשוקם, אם מדינת ישראל תנצח ברצועת עזה, תנצח מול חיזבאללה, תהיה הרבה יותר ברורה ביהודה ושומרון, וגם תכריע את היכולות של איראן. הדבר הזה יוביל כן להתקרבות ערבית ישראל, לישראל, סעודיה ושאר העולם הערבי והמוסלמי, שבתקווה ילכו בעקבותיה, אבל תמיד ישראל צריכה להישאר חזקה, מסגשגת, עם צבא חזק ועצמאות אסטרטגית, כלומר, במילים פשוטות יותר, להגן על עצמנו בכוחות עצמנו. 5. כל הקהילה הבינלאומית נגד ישראל. סיפור יותר מורכב, אוקיי? הייתי אומר שזה לא נכון. קהילה בינלאומית זה מושג מאוד מעורפל, כשאתה באמת מגיע לציבורים. אני דיברתי למשל מול קהלים מאוד אוהדים בהונגריה, באוסטריה, יש הרבה מדינות, גם ציבור השמרני בארצות הברית מאוד אוהד ישראל, הציבור האוונגליסטי בארצות הברית, ובכל העולם יש אוכלוסייה אוונגליסטית מאוד חזקה בברזיל, באפריקה, במדינות רבות שם. העולם מאוד לא חדגוני, הוא לא מקשה אחת, ויש ציבורים ענקיים בעולם שאו שהם ניטרלים, לא מתעניינים כלפי ישראל, או שיש להם בכל זאת אינסטינקט של תמיכה בישראל מתוך תמיכה בחזון המערבי. יש תמיכה יפה מאוד בישראל, באירופה, מכל המקומות, תתפלו לשמוע. בתור אחד שגר שם, גם בפריז וגם בווינה, דיברתי בכנסים גם השנה, אמיר אביבי ובחירי ביטחוניסטים אחרים נמצאים הרבה במדינות כאלה, בארצות הברית, באירופה בעיקר, לייצג את הביטחוניסטים במדינת ישראל, בפרלמנטים, בתקשורת, מול גורמי ממשל. יש תמיכה לא רק בימין, גם בקרב מרכז ושמאל, כלפי מדינת ישראל. הייתי אומר שאפילו בסקרי דעת קהל בציבור האמריקאי, לא תאמינו שיש רוב תמיכה בישראל, איפה כן יש בעיה? הציבור הצעיר בארצות הברית שחייבים להנגיש לו את התמיכה בישראל בצורה שהיא לא מתגוננת, שהיא לא מתנצלת אפילו, אבל היא גם לא תוקפנית. צריך להנגיש להם את זה, להסביר את המאבק המשותף של המערב, ישראל, אוקראינה, ארצות הברית, מול רוסיה, סין ואיראן, ואני חושב שצריך להיכנס בכלל להסברה בגישה שונה לגמרי. המילה הסברה צריכה, לדעתי, לזרק לפח ההשפעה של ההיסטוריה. דיפלומטיה ציבורית, השפעה, כן? לדבר על אימפקט ולא על explanation. אני חושב שהדבר הזה הרבה יותר יועיל למדינת ישראל. ואני רק אגיד דבר כזה, יש לנו אשליה באמת שכל העולם נגדנו, אני נגיד את זה במילים כאלה, באמת יש כמעט רוב אוטומטי באום בהצבעות נגד ישראל. אבל הייתי אומר שאנחנו הולכים לראות שינוי בשנים הקרובות. העולם מבין שאי אפשר לכפות על מדינת ישראל ואי אפשר ללחוץ על מדינת ישראל, אם רק נדע לתעל את האינטרסים המשותפים שלנו ואותם ציבורים באותם מדינות שכן תומכים בישראל, או לפחות הם בסדר גמור איתנו, לו רק ננגיש יותר את השיח. 6. המלחמה בעזה היא עניין מקומי. לא נכון. אני בכלל שמתי לב, ובטח גם אתם שמתם לב, שבאנגלית קוראים למלחמה הזאת The Israel-Hamas War, כן, מלחמת ישראל-חמאס. כאשר הישראלי שמתעורר בבוקר, בשטולה, במנרה, בקריית שמונה, במטולה, מרגיש את חיזבאללה. ישראלים בכל המדינה שרצו לממדים מטילים מאיראן, יודעים שזה לא רק מלחמה מול חמאס. ישראלים שגרים ביהודה ושומרון ומבינים שיש יותר מ-6,000 פיגועים או ניסיונות פיגוע של פלסטינים ביהודה ושומרון נגד יהודים בכל החווי יהודה ושומרון, ואם אתה גר באילת או בתל אביב או במקומות אחרים שכתבה מתימן הגיעו אליהם, אתה מבין שאנחנו לא רק במלחמה מול חמאס, אנחנו מלחמה בשבע חזיתות מול התמנון האיראני. הציבור הפלסטיני לא כולו נמצא בצד של איראן, אבל כן מדובר פה במערכה של איראן בתור מדינה, השלוחות שלה בעיראק, סוריה, לבנון, עזה, תימן, יהודה ושומרון. אני חושב שבסוף אנחנו מתמודדים מול חזית הרבה יותר מורכבת, מול מלחמה, מול רצועת עזה הקטנטנה, השטוחה, בגובה פני הים, בשטח של 365 קילומטר רבוע. מדינת ישראל מתמודדת גם מול חיזבאללה, גם מול שאר החזיתות, ובגלל זה בהרצאות, הרבה פעמים אנחנו ממסגרים הביטחוניסטים את המלחמה הזאת בתור מלחמת ישראל-איראן, ולא מלחמת ישראל-חמאס, כדי באמת להבהיר להם שישראלים מרגישים את המלחמה בהרבה מאוד ממדים, ואני אגיד רק יותר מזה, לא רק מלחמה בשדה הקרב, גם מלחמה על התודעה. מלחמת הדלגיטימציה, האנטישמיות בעולם, ההחלטות נגד ישראל באום, הדברים האלה לא יכולים, אי אפשר להכחיש, השנאה בקמפוסים, ההצבעות נגד ישראל באום, והחרמות הנשק, הדברים האלה הם מלחמה על התודעה, שהם הרבה יותר עמוקים ורחבים ממלחמה טקטית קטנה בח'אן יונס או בבית חנון. תמיד תזכרו את זה כשאתם מדברים עם מישהו שאומר לכם מלחמת ישראל-חמאס. ונסיים במספר 7, שזה יש פתרון קסם למלחמה בעזה, או במילים אחרות, 4 מילים שאני שומע יותר ויותר בשיח הישראלי, בואו נסיים את המלחמה. חברים, כולנו רוצים לסיים את המלחמה. מלחמת העולם השנייה נמשכה 6 שנים, ויהיו מלחמת 100 שנים שאנחנו כמובן לא רוצים להגיע לשם, אבל אני חושב שהמאבק של העם היהודי הוא הרבה יותר ארוך מזה, והוא נמשך מאז קום המדינה. ספציפית לגבי המלחמה הזאת, שנה של מלחמה, בהחלט המלחמה ארוכה בתולדות ישראל, ובהחלט צריך לסיים אותה בשלב מסוים. כולנו מסכימים על זה. שאלה באיזה תנאים? והשאלה אם יש פתרון קסם למה שקורה ברצועת עזה. אף אחד לא היה רוצה את המצב הזה. אף אחד לא הזמין את המצב הזה. ואם תשאלו את מדינת ישראל של השישה באוקטובר, היא גם לא הייתה יוזמת מצב כזה, על אף שהסכנה מתבשלת בצד השני של הגדר. והנה זה נכפה עלינו, והאשליה שאפשר לחיות בצל האיום, התנפצה ל-1,200 רסיסים כואבים, 1,200 הנרצחים של השבעה באוקטובר, בנובה, בבארי, בכפר עזה, בבסיס נחל עוז. אי אפשר להימלט מהמציאות, או שהמציאות תמצא אותך. אנחנו צריכים להבין את השכונה שאנחנו נמצאים בה. לדעתי, רבים מהישראלים, לנצח נחיה על חרבנו, אבל לנצח נחיה על חרבנו כמו שכל עם בעולם חי על חרבו. תסתכלו באירופה, מקרי טבח הדדיים, כיבושים לכאן ולכאן. בסוף, אומה שלא עומדת ומגינה על עצמה, היא טרף קל בעולם של היום. זה גם נקודת המבט של קרב הציביליזציות והנטינגטון, וכל האסכולה הזאת, אבל הייתי אומר שמדינת ישראל בסוף לא יכולה להשלות עצמה. הייתי לפני כמה ימים בדיבייט, הוא אמר לי, בוא נקבל עסקה, נסיים את המלחמה. אלה מילים מאוד מפוצצות, אלה מילים מאוד מפתות אפילו. אני הייתי רוצה לראות את כל החטופים היום בבית, וזה מה שמדינת ישראל צריכה לעשות, זו מטרה אסטרטגית של המלחמה. האם הייתה עסקה על השולחן? לא. האם חמאס אמר 101 חטופים תמורת סיום המלחמה? גם לא. האם יש אפשרות מעשית כזאת להשאיר כביכול את חמאס חשוף לחלוטין, מבחינתו, למסור לנו את כל כן, כל החטופים שנמצאים בידיו, שהם למעשה הוא משתמש בהם, כן, בתור מטבע, בצורה צינית מאוד ואכזרית, נגיד את זה ככה. הוא משתמש בהם בתור מגן אנושי. זו הסיבה שהוא חטף אותם מראש. לכן, אם חמאס לא יהיה על הברכיים, ואם המגף לא תהיה על הצוואר שלו, יש סיכוי מאוד נמוך שהוא גם ימסור את כל המאה ואחת. אני חושב שמדינת ישראל חייבת לאמץ גישה הרבה יותר תקיפה כלפי חמאס בעזה, כלפי החטופים, אבל עד עכשיו לא ראינו מצב שעסקה יכולה להביא את כל החטופים ולסיים את המלחמה. גישה אחרת לומר, זה אני רוצה להביא חלק מהחטופים, תמורת חודשיים של הפסקת אש, הפקרת 70 החטופים האחרים ברצועת עזה למשך שנים ארוכות, כמו חלילה מה שקרה לגלעד שליט, 5 שנים בשבי, ולהשאיר את שלטון חמאס בעזה. זה המתכונת האחרונה של העסקה שמדינת ישראל קיבלה. זה מצב בלתי אפשרי לכל מדינה אחראית. אבל זה לא סותר את המטרה שכולנו מסכימים עליה. צריך לסיים את המלחמה בניצחון חד וברור, כשכל החטופים בבית, שחמאס לא נמצא ברצועת עזה, ואנחנו, מדינת ישראל, לא הרשות הפלסטינית שנכנסה לשם ב-2005, לא הקהילה הבינלאומית, לא כוחות בינלאומיים כמו יוניפיל שלא עשו את עבודתם בדרום לבנון, מדינת ישראל תוודא שהאיום מרצועת עזה לא חוזר יותר לעולם. אני חושב שכולנו מבינים את זה אחרי המלחמה הזאת, שהבנו שאם קונים שקט, משלמים על זה בריבית דריבית, שקט צובר ריבית כשמשלמים עליו, ובמשך שנים מדינת ישראל נמנעה מלעשות הצעד הזה, הבנו בדרך הכי כואבת שאפשר שאין לנו ברירה. הייתי רוצה מפה שגם תשאלו אותנו, תשאירו בתגובות מה הייתם רוצים לשאול אותנו בפרקים הבאים. אנחנו פה, אמיר אביבי גם יהיה איתי פה בפרקים הבאים, אתם מוזמנים להסתכל פה בתיאור, להגיב ולשתף עם החברים שלכם. חברים, תודה רבה, ניפגש בפרק הבא.